טוב, אנחנו הגענו, שלום לכולם, אנחנו הגענו לעמוד נ' א', הפסקה השלישית, הטוב האלוהי בקרבה ובעולם. בסדר? לכאן הגענו. זאת אומרת, הנקודה האחרונה שבה עסקנו, הייתי אומר, יחסית לפסקה הזאת, היא נקודה פשוטה, למרות שלשם הרב חותר, שהטבע רוצה לצאת אל הפועל, ככל שאנחנו יותר שכים מדרגת הכלל, אז הטבע יותר מתגלה באופן אינסטינקטיבי ופחות בחירי לימודי. הטבע הזה הוא לא רק טבע של הקיום החומרי, אלא גם הקיום הרוחני. ולכן היהדות, או עם ישראל מכיר את טבעו הרוחני והוא רוצה להופיע אותו באופן אינסטינקטיבי. נכון, אני מסכם, נכון שחוץ מהטבע הישראלי המיוחד, האדם ישראל משותף לכלל המין האנושי ולתרבותו. סוגריים שכאן הרב לא אומר, אבל הן מאוד מאוד חשובות. זה שעם ישראל שותף לתרבות של אומות העולם, לפחות מצד הממד האנושי, זה לא אומר שהתרבות האנושית הצריכה להופיע בישראל, היא העתקה של התרבות האנושית המופיעה באדם. כי גם התרבות, האנושית הרגילה ששייכת לגויים, היא צריכה להופיע לפי הערך הישראלי המיוחד. את הנקודה הזאת הרב כאן לא אומר, אלא רק אומר שלמרות שאנחנו צריכים להופיע את הערך האנושי, המשותף לנו ולעמים, לא יכול להיות שנסתפק בזה ונשכח את הערך הישראלי המיוחד. ולכן אם תהיה מציאות היסטורית שאיזה רוח זרה תרצה או להלביש עלינו את הזרם התרבותי של העמים ולא לאפשר לגלות את כוח החיים, את רוח החיים הייחודי שלנו, או קל וחומר שאותו זרם רוחני הוא רוצה לבטל את החיים שלנו, אז זה המשפט האחרון, ואם תראה שיבוא איזה רוח זר להעתיק אותה ממקור חיה המיוחדים ולהטותה לצד הסיפוק רק בכלכלה הכללית, כלומר אותה פרנסת החיים התרבותית הכללית למין האנושי, ומכל שכן, אם בשלילת תקיפה ומכרחת תשלול אותו הרוח את מזונה, כלומר אם התרבות תהיה פרווה, לא נלחמת בתרבות ישראל, אלא רוצה רק להשפיע תרבות אחרת, או קל וחומר, אם התרבות תרצה לסלק את התרבות הישראלית המיוחדת לישראל, אז אם כל שכן, אם משלת הקליפה ומחרת לשלוט את הרוח את מזונה המיוחד לה, המיוחד לחזיק את רוחה ולפרנס לסוד קיומה, תדע כי אויב ניצב לה ובכל עוז כוחה הפנימי תעמוד על נפשה. בסדר, זה מה שהרב אומר בעיניה, הזכרנו את זה, כשנכנסו יוונים להיכל. הגמרא אומרת, כשנכנסו יוונים להיכל תימו כל השמנים. שואל הרב שם בעיניה, הוא כבר עונה, אבל השאלה הסמויה, היה צריך להיות כתוב, ותימו כל השמנים. כשנכנסו יוונים לאחד, זה טכני, נכנסו לאחד. מה עשו שם? ותימו כל השמנים. למה הגמר אומרת, כשנכנסו יוונים לאחד, תימו כל השמנים? לאן אין מהווה בחיבור? אלא, בדיוק, היינו אף. עצם הכניסה לאחד, למקום שאין בו כניסה לאומות העולם, זה עצמו תומה. כשנכנסו יוונים לאחד, תימו. עצם הכניסה היא התומה. לכאן הגענו פעם קודמת, אז בואו נתקדם. אומר הרב, הטוב האלוהי בקרבה ובעולם שיגלה על ידי ישיבתה השלמה בארצה, זאתי תכונתה האידיאלית. תכף אנחנו נפתח קצת את סוגיית הטוב האלוהי. היצירה החופשית והמדע ההולך והור אינם לה סניפים נכבדים לתכונתה האידיאלית הזאת שהיא הטוב האלוהי. אבל גם שני אלה, כלומר היצירה החופשית והמדע, לא יוכלו לבוא בלמרומי גובהם, כי אם כשישתמר רוחה העליון בקרבה על פי טבעה מיוחד, זה קצת רומז למה שהשלמנו, המרומה מכל יצירה אנושית ומכל מדע וחזון לב, כי גבוה השמיים מארץ וכי גבוה מחשבות אלוהים ודרכיו ממחשבות בני אדם ודרכיהם. טוב, אז כאן יש משפט תמים. המשפט התמים הוא, הטוב האלוהי בקרבה ובעולם, שיגלה על ידי שיבתה השלמה בארצה, זה משפט שהוא כאילו סוגריים, אבל הוא חשוב שהטוב האלוקי שבישראל, שצריך להופיע בישראל ולעולם, הוא יכול להופיע רק כשעם ישראל יושב בארצו. בסדר, ישיבתה השלמה, הכוונה כשעם ישראל בארצו, הוא במדינתו, תחת שלטונו. אבל כאן יש משפט, סוף המשפט, הטוב האלוהי בקרבה ובעולם, זאתי תכונתה האידיאלית. זאת אומרת, אם היינו שואלים, מהי התכונה האידיאלית של ישראל? מהי סגולת ישראל מהצד היותר סגולי שבישראל? הטוב האלוהי בקרבה ובעולם. באמת מפתיע אותי עכשיו ש לא למדנו את המשפט הזה בבניין אמונה, ומפתיע אותי עוד יותר שלא למדנו את המשפט שעכשיו נלך ללמוד. איך יכול להיות? מה המשפט שאנחנו הולכים ללמוד? אורות ישראל, כלומר אני רוצה להבין את המשפט, הטוב האלוהי בקרבה ובעולם, זאת היא תכונתה האידיאלית. התכונה האידיאלית של ישראל זה השייכות אל הטוב האלוהי. מה זה המשפט הזה? אז יש באורות ישראל, פרק א', פסקה ג' או ד' כמדומני, בואו נראה. איזה פסקה? אורות ישראל, פסקה ד', אורות ישראל פרק א', פסקה ד'. בואו נקרא לפחות את, את החלק הראשון. למרות שהכל כאן חשוב, אבל זה יכול להסביר לנו את המשפט הזה. עצמות החפץ של להיות טוב לכל, בלא שום הגבלה בעולם כלל, בין בכמות הניתבים ובין באיכותו של הטוב, ספר אורות, עמוד קלט, אורות ישראל, פרק א', פסקה ד'. עצמות החפץ של להיות טוב לכל, בלא שום הגבלה בעולם כלל, בין בכמות הניתבים ובין באיכותו של הטוב, זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל. זאת ירושתה ונחלת אבותיה. טוב, כדי להבין את המשפט הזה, אולי כדאי חצי משפט בפסקה ג'. אין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל בגבולים מיוחדים ובתוארים מוגבלים. כלומר, קודם כל, היות ועם ישראל הוא שייך למקור האלוהי, אז סגולת ישראל זאת היכולת להיות שייך לאינסוף האלוהי. ולכן, אם אנחנו רוצים להגדיר מהי כנסת ישראל, בבניין אמונה קראנו את זה הכללה. מה התכונה של ההכללה, או מה ההגדרה של המושג הכללה? כולל את הכל. מה זה הכל? אין סוף. לכן, היות ועם ישראל שייך לאלוהי שבו, בניגוד לאומות העולם שהאלוהי שבהם הוא מוגבל, אבל האלוהי שבישראל הוא אינסופי, אז האלוהי שבישראל הוא מגדיר שהמהות של כנסת ישראל לא שייכת לגבולות. אין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל בגבולים מיוחדים ובתוארים מוגבלים, כוללת היא את הכל, והכל מיוסד על כלות נפשה לאלוקים. אז אם הממד המייחד את ישראל הוא השייכות אל האינסוף האלוהי, אז אם כן אנחנו נצטרכים לשאול מהי התכונה, הייתי אומר, היותר אלוהית של האינסוף האלוהי. אפשר לומר זה ככה, אז אחת התכונות האלוהיות של האינסוף האלוהי זה הטוב, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשה. עכשיו, מה שונה בין הטוב האנושי לטוב האלוהי? הטוב האנושי הוא מוגבל. הוא מוגבל בכמות הטוב, וממילא כמות אלה שהם מקבלים את הטוב, מה שהוא קורא כאן כמות הניתבים, ובית הוא ודאי מוגבל באיכות הטוב. הטוב שהאדם יודע להשפיע, הוא טוב מוגבל בכמות ובאיכות. הוא טוב מוגבל בכמות בטוב שלו, באיכות, באיכות שלו, ובכמות הניתבים, ובאיכות הניתבים הם קונים את הטוב. אז אם התכונה האינסופית, אם התכונה הישראלית שלנו היא בעצם השייכות אל האינסוף האלוקי, ואחד מהביטויים, אחד מהתכונות האלוקיות היותר עצמיות, זה הטוב הבלתי גבולי, האיכותי והכמותי, אומר הרב, פסקה ד', עצמות החפץ של להיות טוב לכל, העצמיות, האופי העצמי שלנו, של הרצון, של התכלית, של להיות טוב לכל, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. אז מה הוא רחום? אף אתה רחום. מה הוא חנון? אף אנחנו חנון. מה הוא טוב? אף אנחנו טוב. רגע, אבל איזה טוב? טוב אלוקי. מה התכונה שלו? שהוא בלתי מוגבל. אז עצמות החפץ, העצמיות של הרצון, הרצון שלנו, של להיות טוב לכל, בלא שום הגבלה בעולם כלל, בין בכמות של מקבלי הטוב, בין באיכות של הטוב האינסופי האלוהי הבלתי גבולי הזה, בין באיכותו של הטוב, זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל. זאת ירושתה ונחלת אבותיה, ולכן אפשר לומר שאבינו הראשון אברהם אבינו הוא בעל מידת החסד. חסד זה לפנים משורת הדין, זה מין טוב אינסופי. אבל אומר הרב משפט חשוב מאוד, אף על פי שמצד האלוהי, מצד הממד האלוהי שבנו, הטוב הוא אינסופי בכמות ובאיכות, אבל כשהטוב הזה מופיע בעולם, הוא חייב להופיע בגבולות. כי אם אנחנו נשפיע טוב לרשעים, נשפיע טוב לאויבים. הם ישתמשו בטוב הזה לא בצד הנכון, לא לכיוון הנכון. אני אגיד הרגע בצורה אחרת, יש פסקה בשמונה קבצים. כשאנחנו אומרים בתפילה, ברכה ראשונה, ברוך אתה השם, מגן אברהם. מה זה מגן אברהם? כביכול אברהם צריך הגנה. כמו שאומר הפסוק, אנוכי מגן לך. מה זה אנוכי מגן לך? אומר הרב שמונה קבצים, מידת החסד של אברהם צריכה הגנה. צריכה, מידת החסד של אברהם חייבת להופיע בגבולות. כי בעולם הזה, אם החסד יופיע בלי גבולות, יכולה להיות כאן בעיה חמורה מאוד. אז הקדוש ברוך הוא מגן על מידת החסד של אברהם, שלא תתפשט יתר על המידה, ומלא תופיע במקומות ובמצבים ובהשפעות הלא נכונות. זה מגן אברהם. זה רבי יהודה ורבי מאיר. אנוכי מגן לך. אומר הרב המשפט השני, הרגש הטוב הזה, שהוא עצמות החפץ, הוא התכונה הסגולית שלנו, הרגש הטוב הזה לפי גודלו, היקפו ועומקו, כן צריך שיהיה מאותר בחוכמה גדולה ובגבורה כבירה, חוכמה וגבורה, למען דעת איך להוציאו אל הפועל בכל גווניו. לא להוציאו אל הפועל בכל גווניו, במובן הזה שיאללה בוא נשפריץ טוב, אלא חוכמה שיודעת לשים הגדרות וגבולות, גבורה, גבורת הצמצום, שיודעת לדייק את החסד. ולכן אומר המשך חוכמה, תחילת פרשת תולדות, אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, אברהם שהוא מידת החסד, חייב להוליד את יצחק שהוא מידת הדין. תודה רבה. ואברהם אפילו, אב המון גויים, שזה חסד אינסופי, חסד שלכלל אנושות, אבל הוליד את יצחק שבחי יקרא זרע, רק עם ישראל. אז תמיד החסד הבלתי גבולי הוא הסגולה הישראלית, אבל בהופעתו במציאות הוא חייב להופיע בגבול. אז עצמות החפץ של ישראל, טוב, אבל בהופעה המעשית, גבול. וזהו סוד השתוקקות הגאולה שבאומה. למה עם ישראל כל כך משתוקק לגאולה? כי גאולה זה הופעת הטוב האלוקי בצורתו, הייתי אומר, אינסופית, אבל בתוך הגבולות של העולם הזה. וזהו סוד השתוקקות הגאולה שבאומה, נותן לה כוח לחיות ולהתקיים באופן המפריע את לב כל חושב, מעבר להכרחי, מעבר לגבולות, מעבר לצרות, לבעיות. כנסת ישראל בעומק חפצה מצד המהות איננה מחולקת מהאלוהות כלל, אלא היא מלבשת את האלוהות המתגלה שבעולם הכללי, וחפצה בהווייתה את החפץ האלוקי של טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשה, וזהו החפץ לגאולה, להופעת הטוב הזה. זהו הטוב, הוא הסוד של הגאולה המוכחת לבוא. הטוב מוכח לנצח את הכל, את הרע, את השקר, והחפץ העמוק המודבש של הטוב והשיקוק הפנימי, ההשתוקקות הפנימי לו, בעצם תוכיות נשמת האומה המתבלט בתפילת האומה הפנימית, מסמיך לה את הגאולה, הסמיך גאולה לתפילה, והטוב בעיניך עשיתי, אמר חזקיהו זה ששמח, גאולה לתפילה. אם כן, מהי התפילה? גאולה. ומהי גאולה? גילוי הטוב העליון, היותר גדול. אבל הטוב הזה, בהופעתו, צריך הגנה. זה מה שכאן הרב אומר, לא פחות מזה. בואו נחזור לראות את התחייה ב'. אומר הרב, הטוב האלוהי בקרבה ובעולם, עכשיו הרבה יותר ברור, איזה טוב? השייכות הסגולית, העצמית, התכונית, מנשון תכונה, של עם ישראל אל הטוב, אבל איזה טוב? אל הטוב האלוהי. הטוב האלוהי בקרבה ובעולם, שהטוב הזה יכול להתגלות, עכשיו ברור, על ידי שעם ישראל בארץ ישראל, שזה בעצם הופעת גאולה לישראל ולעולם, זאתי תכונתה האידיאלית. אז התכונה האידיאלית זה לגלות את הטוב. לכן אומר הרב קוק, בוחן פתע, איך הרב קוק מגדיר את יסוד ומטרת החינוך בישראל? לעשות את האדם טוב וישר. זהו. ישר, ישר אל, ישראל, עשה אלוהים את האדם ישר, והטוב, הטוב האלוהי. יסוד החינוך, טוב וישר. לחשוף את הטוב האלוהי הגנוז בישראל, לחשוף את היושר האלוהי הגנוז בישראל. לכן זאת תכונתה האידיאלית, לכן הרב יגיד במאמר החינוך מאמרי ראייה, שכל מטרת החינוך היא בעצם הופעת הטוב. ולכן הטוב הטבוע בילד בתקופת הילדות, התמימות ביחס אל הטוב. הזכות של הטוב הזה, זו בעצם התקופה החשובה ביותר בחייו של אדם. כי הטוב האלוהי הזה מופיע בו בתמימות, בשלמות, בנקיות, בטהרה, בלי, איך הוא אומר שם, בלי ששוק החיים ירבב את זה. אומר הרב, עכשיו, אז אם כן, מה מטרת האנושות? האנושות היא תייצר מדע, היא תייצר טכנולוגיה, היא תייצר אומנות, היצירה החופשית, ביטוי כל כישרונות החיים האנושיים, והמדע, השכל והטכנולוגיה, ההולך והאור, אנחנו לא מזלזלים בזה, התרבות הכללית מוציאה את הטבע הכללי של המין האנושי של האדם באשר הוא האדם, של הגוי, שזה היצירה החופשית והמדע, בחירה חופשית ושכל, מצוין. אבל כל זה עם כל החשיבות, זה סך הכל סניפים, זה סך הכל ענפים, זה לא השורש, זה לא הגזע. השורש והגזע זה הטוב האלוהי. היצירה החופשית והמדע זה סך הכל סניפים נכבדים לתכונתה האידיאלית הזאת. אז האם אנחנו צריכים לגלות גם את התרבות הכללית? כן. אבל היחס שלנו לתרבות הכללית זה סניפים, זה ענפים, זה לא הגזע, זה לא השורש, זה לא היסוד, זה לא המטרה. זה, כן, זה מזכיר קצת מה שאומר הגר"א, שמי שחסר לו בחוכמת חול, אז חסר לו בחוכמת התורה. נכון, אבל חסר לו בהתענפות, מלשון ענפיות, אבל לא חסר לו במהות. הפוך בה והפוך בה, דקולה בה. בתורה נמצאת התמצית של הכל. בענפים יופיע, ההסתעפויות יופיעו. לכן היצירה החופשית והמדע, זה שהמשרד צריך לגלות, כמו שראינו בפסקאות הקודמות, את התרבות הכללית, זה נכון, אבל התרבות הכללית היא סניפים. תסתכלו רגע, אולי עוד פעם, בשורה הראשונה למעלה, בנון א', עמוד נון א', לא נשלול בזה בשום אופן את אותו הצד האנושי שבו היא, הוא, עם ישראל, הסגולה הישראלית, שווה לכל האדם. המילה שווה אמרנו היא לא מדויקת. ומצידו, מהצד השווה הזה, היא זקוקה גם לכלכלה תרבותית לצידה הרוחני. בכל המזון, ככל המזון אשר לכל האדם במקצוע הזה, נכון? צריכים להופיע את הכלכלה התרבותית הכלל אנושית. אבל א', קלקול זה לא יפתור אותם עם זונה מיוחד לה, ב', הקלקול התרבותי, הכלכלה התרבותית, היא צריכה להיות ממוקמת ביחס הנכון לכלכלה הישראלית, הכלכלה התרבותית הישראלית, שהיא שורשים מול ענפים. סניפים. היצירה החופשית והמדע הולך ואור אינם לסניפים נכבדים לתכונתה האידיאלית. אבל גם שני אלה, היצירה החופשית והמדע, לא יוכלו לבוא בה למרומי גובם. כלומר, גם, אז א', צריך להופיע את הכלכלה התרבותית הכללית על גבי הכלכלה הישראלית. יפה. ב', צריך לייחס את היחס הנכון בין הכלכלה התרבותית הכללית לכלכלה הישראלית. ג', כדי שהכלכלה התרבותית הכללית הופיע, חייבת להופיע הכלכלה הישראלית ולייצר את היחס הנכון אל הכלכלה התרבותית הכללית. וגם שני אלה לא יוכלו לבוא לבה למרומי גובם, כי אם כשישתמר רוחה העליון בקרבה על פי טבעה המיוחד, המרומם מכל יצירה אנושית ומכל מדע וחזון לב. כגבוה השמיים הארץ, כגבוה השמיים הארץ זה לא רק שהשמיים יותר גבוהים מהארץ, אלא יש קשר בין השמיים לארץ. מה הקשר בין השמיים לארץ? שהשמיים מורידים מים, והארץ מקבלת את המים. ומתוך שהארץ קיבלה את המים מהשמיים, הארץ מצמיחה, אז התרבות הכללית זה הארץ. והתרבות הישראלית זה שמיים. ולא רק זה יותר גבוה מזה, אלא כדי שהארץ תצמיח, כדי שהתרבות הכללית, התרבות הכלל אנושית, תצמיח את היצירה החופשית והמדע בישראל, חייבת התרבות הישראלית, איך נקרא לה? להמטיר עליה את הטוב האלוהי, את התכונה האידיאלית, שרק אחרי שיופיע הטוב האלוהי בישראל, אז גם התרבות הכללית יוכל להוסיף את שלה. זה שמיים מארץ. גם במאמר עירייה הרב משתמש באותה המשלה של שמיים וארץ. כגבוה שמיים הארץ, אבל יש יחס בין שמיים וארץ. וכגבוה מחשבות אלוהים ודרכה ממחשבות בני אדם ודרכי... טוב, ברור, לא מסובך מדי. הלאה, ברוך אתה. תודה רבה. מחר אני הולך לרופא לבדוק מה יש לי בגרון בימים האחרונים. אני לא יודע מה יש לי. מה? לא יודע מה יש לי. מקווה שלא משהו יותר פנימי. כשישתמר בקרבה התכסיס המביא את טבע הרוח להבריא על פי תכונתה שהם אורחות סליחה היהדות שבחיים באומה בכללה באופן רשמי ובכל צבעון של פומבי וביחידים וביחידים לפי האופי יותר אפשרי להיקלט בחינוכם ובדעותיהם, זה המשך הפסקה הקודמת, אז ימצאו להם היצירה והמדע החופשי קר נרחב ובטוח בקרבה. אם עם ישראל יגלה את הסגולה שלו, את הטוב האלוהי הטבוע בו, כשישתמר בקרבה התכסיס, תכסיס הרבה פעמים, הכוונה ההופעה של אותו האופי, כן, כשהוא אומר הטיפוס, טיפוס זה אופי, כן, הטיפוס הזה, האופי שלו, תכסיס זה איך אנחנו מתכססים את ההופעה המעשית של האופי הזה. אז כשעם ישראל משמר בקרבו, בסדר ההיסטוריה, שהוא מופיע באופן תכסיסי, הוא מופיע בפועל, כשתמר בקרבה התכסיס המביא את טבע הרוח, את הטבע, את האופי, את הטיפוס, להבריא על פי תכונתה, כשעם ישראל הוא בריא, הוא מופיע את הטבע הזה, שהם אורחות היהדות שבחיים, זאת אומרת, כל האורחות של היהדות, אם זה האמונות והדעות, אם זה לימוד תורה, אם זה קיום מצוות, אם זה הופעת המידות הישראליות, כל מה שהוא אורחות החיים המיוחדים לישראל, בין במובן המעשי, בין במובן המוסרי, בין במובן המחשבי, וכו' וכו'. אז שישתמר בקרבה התכסיס המביא את טבע הרוח להבריא על פי תכונתה שהם אורחות היהדות שבחיים, באומה, קודם כל בכלל ישראל, גם בתרבות שלו, וגם בכל פרט ישראל, באופן מעשי, באומה בכללה, באופן רשמי, כן, היום הייתי אומר, אופן רשמי ובכל צבעון של פומבי, זה למשל, כנסת ישראל. הכנסת. איזה חוקים הכנסת מחוקקת. החוקים של הכנסת זה בעצם הביטוי המעשי שאמור לבטא את האופי של האומה. אז הפומביות של האופי הישראלי על ידי המנהיגות הישראלית היא חשובה מאוד. אז עוד פעם, כשישתמר בקרבה התכסיס המביא את טבע הרוח להבריא על פי תכונתה של מוחות היהדות שבחיים. א', באומה בכללה באופן רשמי וגם באופן פומבי ובכל צביון של פומבי. הפומביות היא אמורה לבטא את הצביון, את האופי, את הטיפוס. זה בצד הכללי. וביחידים, וכל אחד מאיתנו באופן אישי, לפי האופי היותר אפשרי להיקלט בחינוכם ובדעותיהם, כל אחד מאיתנו לפי האופי שלו והאישיות שלו, הוא בעצם מבטא את האופי של האומה, את הטבע של האומה, על פי האופי של כל אחד מאיתנו, על פי החינוך שהוא קיבל, על פי הדעות שהוא שייך אליהם וכו'. אז, קיצור, אם עם ישראל יהיה מה שצריך להיות, ברעיון ובמעשה, בכלל ישראל ובפרט ישראל, בפומביות ובנסתר, מה שהוא צריך להיות, אז תבוא התרבות הכללית שבישראל, ותופיע בצורתה המתוקנת. מצוין. אז ימצאו להם היצירה והמדע החופשי, קר נרחב ובטוח בקרבה. מצוין. וכל זמן שהיא בטוחה בכלכלתה המיוחדת, אם עם ישראל בטוח שהוא מחלקל את אופיו ומופיע את הטיפוס האופי הזה באופן מעשי, תדע בטח כי תשוב לה לברכה גם הכלכלה הכללית, אז גם התרבות הכללית, המדע, היצירה, האומנות, הטכנולוגיה, יופיעו בצורתה המתוקנת, שהיא צריכה לה לא פחות מכל ה... כלומר, אנחנו לא זקוקים לכל הפיתוח הכלל תרבותי, לא פחות מהמים אחרים, ואולי עוד יותר לפי מידת אלוהי הרוחני, דווקא בגלל שעם ישראל הוא שייך לתוכן האלוהי האינסופי, אז כשהוא יופיע את אותו התוכן התרבותי, הכלל אנושי, התוכן התרבותי, אז היא יופיע בצורתו יותר מתוקנת, גם לישראל וגם לאנושות. אבל כשבאים נמרי לב ומזלזלים ברוחה, רק כשתבוא תפיסה, אג'נדה, שהיא כזאת, שהיא מזלזלת בתרבות הישראלית, ואומרת, אנחנו מסתפקים בהעתקה של תרבות כללית. זה מה שמקודם, בפסקה הקודמת, לפני קודמת, תדע כי אויב ניצב לה, ובכל עוז כוחה הפנימית עמוד הנפשה. אותו דבר פה, כשבאים נמרי לב ומזלזלים ברוחה ובועטים ברגל זדון בתכסיסי חייה, היא מתחלחלת ויודעת כי עת צרה היא לה. לא, כאילו נכתב לנו. אני רוצה לחזור על הראשונות. יש מי שאומר שכשהרב קוק כתב את ספר אורות, אמנם הוא לא סידר את ספר אורות את חלקו, אבל כשהוא כתב את ספר אורות, הספר הזה היה מיועד למנהיגות של הציונות החילונית, בין המנהיגות הרעיונית, בעיקר המנהיגות הרעיונית של הציונות החילונית, וגם המנהיגות המעשית. כי כשהופיעה הציונות החילונית שהשפיעה עליה תנועת ההשכלה, אז מה בעצם אמרו? כן, הרצל כמשל. אנחנו בעצם הולכים להקים כאן איזושהי מדינת היהודים, שהיא בעצם מדינה שמתכחשת לכל התרבות הישראלית, האלוהית, הדתית וכו', ובונה פה איזה מין תרבות, נקרא לה יהודית כלל אנושית. כן, היום קוראים לזה מדינה יהודית ודמוקרטית. כן, אבל מה קורה כשיש התנגשות בין יהודית לדמוקרטית? היהודי קודם לדמוקרטי. לא הדמוקרטי קודם ליהודי. זה לא מצחיק, כי היות וקצת עסקתי בזה בזמן האחרון, לימודי אזרחות היום במדינת ישראל, גם לבגרות וגם בשלבים יותר מתקדמים, הייתי אומר ככה, התכנים הראשונים, גם הראשונים על פי הסדר, וגם הראשונים מצד התכנים הבסיסיים, התכנים הבסיסיים עוסקים במכנה המשותף, הייתי אומר ככה, ביסוד המוסרי האנושי, המשותף לכלל מין האדם. שזה כבוד האדם וחירותו. זה חוק ראשון בבג"ץ, כבוד האדם וחירותו. וחופש הביטוי. וכולם שווים. וזה בא על חשבון האופי הישראלי המיוחד לישראל. זה מה שילדים, או נערים היום לומדים לבגרות באזרחות, ואם הם לא כותבים את זה כתשובות למבחן, הם לא יקבלו ציון עובר. מה, בשביל הבגרות או בשביל האמת? מה אני אגיד לך? למדתי עם הבן שלי לפני חצי שנה למבחן, לבגרות באזרחות. והייתי חייב לעבור על כל מה שהוא לומד, כדי ללמוד איתו. האמת הזדעזעתי. אני לא זוכר שבזמני ככה זה היה, מה? זה לא היה ברמות האלה. אני לא יודע, אולי אפשר להוציא היום בגוגל את ה... לא את האחרון, אפילו את... אולי יש לי בבית את הספר הזה. על מה נבחנים היום לבגרות? זה נקרא לימודי אזרחות. אין כמעט יהדות. הכל זה המכנה המשותף, המוסרי, לכלל בני אדם. תחשבו רגע על המילים האלה, כבוד האדם וחירותו, בואו נתמקד רגע בזה. כבוד האדם, הכוונה כל אדם, יש לו כובד, יש לו משקל, יש לו חשיבות באשר הוא אדם, וצריך לכבד את היותו אדם, את השכל שלו, את הבחירה החופשית שלו, את הרצון שלו וכו'. וחירותו, כל אדם הוא בן חורי, לבחור מה שהוא רוצה. אז הוא רוצה לבחור להיות במקום זכר נקבה, במקום נקבה זכר, ברוך יהיה. הוא רוצה לבחור חד מיניות, ברוך יהיה. רוצה לבחור להיות גוי, ברוך יהיה, רוצה לרדת מהארץ, גם ברוך יהיה. זה לא מצחיק. זאת האג'נדה החברתית המצויה. זה לא מצחיק. אם תשאל יהודי מצוי ברחוב, הוא יהיה בטוח שכבוד האדם וחירותו, זאת המדרגה המוסרית היותר עליונה שאפשר לעלות על הדעת. מה תגיד לו, אתה בחרתנו מכל העמים? מה תגיד לו? מה? תראה, אני חושב שזה לא מתחיל מערבים ישראלים, זה מתחיל מזה שעם ישראל, לצערנו הרב, חלקו שוכח מה הוא ומי הוא, וברגע שאתה שוכח מי אתה, תראו, זה קשור מאוד, פסקה ידועה, ישראל ותחייתו, לא ישראל ותחייתו, סליחה, אורות התחייה, פסקה ה', פרק ה', עמוד נון ה', בעזרת השם עוד נגיע לשם. אבל תראו מה אומר הרבה פסקה השנייה. טעות יסודית. יש כל מיני סוגים של טעויות. יש טעויות בצדדים ויש טעויות ביסוד. הזכרנו באחד השורים האחרונים פה. אם אני קבלן בניין ואני בונה חלון שלא מספיק אטמתי בין הבטון לבין המתכת. בסדר, אז תהיה חדירת מים. לא נעים, לא נורא, אפשר לתקן. אבל אם אני קבלן שלא שם מספיק ברזל בקונסטרוקציה שעליו עומד הבניין, אז הבניין נופל. יש טעות שהיא טעות צדדית, שהיא טעות, אבל אפשר להתגבר עליה, אפשר לתקן אותה. ויש טעות שהיא טעות יסודית. שיעורי בית מכאן ועד 120, כשאתם פוגשים את המילה, לא בכל מקום הרב כותב טעות יסודית. בחלק מהמקומות הוא כותב טעות יסודית. כן? כאן הוא כותב, טעות יסודית היא. זה טעות שעליה הבניין עומד. ואם הבניין עומד על הטעות הזאת, הוא ייפול. כי אין יסוד. היסוד לא יציב, לא קבוע. טעות יסודית היא מה? החזרה מכל היתרון שלנו, החידלון מההכרה של אתה בחרתנו. לא רק משונים מה אנחנו מכל העמים, מבחינת המאורעות ההיסטוריים שאנחנו עוברים, משונים ונבדלים בחיים היסטוריים מצוינים שאין דוגמתם בכל עם ולשון, לטוב ולרע. למשל, לרע השואה, לטוב נס קיבוץ גלויות. אלא, זה ההיסטוריה, זה הביטוי המעשי, אבל זה נובע מהתכונה. כי הם גם מעולים וגדולים מאוד מכל עם, ברמה שאנחנו שייכים לטוב האלוהי. אם נדע את גדולתנו, אז יודעים אנו את עצמנו. מסיימים רבותיי. ואם נשכח את גודלנו, אנו שוכחים את עצמנו. ועם שישכח את עצמו, בוודאי הוא קטן ושפל. רק בשכחת עצמנו, איננו נשארים קטנים ושפלים. בשכחת עצמנו, היא שכחת גדולתנו. שלום לכם. למדנו משהו.
זה לא נובע ממקום של
גאווה. זה נובע מעובדה. עכשיו צריך לתקן את זה.